אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ולאש הזאת אני צריך להוסיף הפעם גם פורים שמח. אנחנו ממש בתוך ימי הפורים, אמנם אנחנו מירושלים, ולכן שושן פורים זה הזמן שלנו, אבל כל הזמן הזה, כל הימים האלה, הם ימים של איזושהי ערבוביה של עד לא ידע, לאו דווקא במובן החיובי, אתה לא יודע ממנך ומשמאלך. במובן הזה, פורים, עם כמה שהוא משונה לנו השנה, אולי באנו אליו בזמן נכון. צריך לדבר על הרעיונות שגלומים פה, ולכן אני לא לבד באולפן, אלא נמצא עמי חכם דוד מנחם, רב קהילת אוריאל במבשרת ציון, פייטן, אדם שמלמד וחושב ואף כותב את מחשבת היהדות, בפרט המסורת הקבלית השורשית שהוא ספג מבית, ובכלל, איש אשר רוח בו, אם תרשה לי להשתמש בביטוי הזה.
אמן.
אתה אומר, זו תפילה.
תפילה, בהחלט.
אז אני מאמין שזה כבר, זו נבואה שכבר הגשימה את עצמה, ו... אני רוצה להתחיל איתך, אתה יודע, יש שנים שהייתי מנסה לעשות שיחות לפורים ולהיות באיזו עליצות כזאת שאתה מכניס את עצמך אליה. והשנה כולנו בתוך ההפיכה הזאת, שאנחנו לא יודעים איך לגשת לסיפור הזה של חג פורים. ולכן אני הייתי רוצה להתחיל מן השאלה בתשפ"ד. אתה גם כאדם, קודם כל, ואחר כך, כמי שיש קהילה שנושאת אל הביניים, איך אתה נכנס אל תוך הפור הזה?
אמרת אבל יפה שכל הפורים אתה מכניס את עצמך לשמחה, כל שנה. כי למעשה כל שנה פורים הוא לא לגמרי שמח. זה חג שמצווים אותך לשמוח, זה אומר שבאופן פשוט לא קל לשמוח. אני אדבר דווקא ברמה האישית. אני רוצה לספר לך משהו, איך פורים היה בילדותי, בין ההוריי. הדוד שלי, דוד יאיר, שאני קרוי על שמו, היה חייל נהרג בסיני בפורים. כל שנה פורים אצלנו בבית, סבא שלי היה מגיע, אבא שלו, והיינו שרים ושוטים, כי הם מקובלים, אז הם שוטים, ושמחים ועולצים, ושעה אחרי צאת, פורים עושים אזכרה לחייל שנהרג. הם ידעו לאחוז את המורכבות הזאת, שבין לשמוח לבין לזכור. אז אני התרגלתי על זה, כל החיים שלי, השנה, בוודאי שזה קשה, קשה לכולנו. אבל מי אמר שאנחנו נמנעים מאתגרים? זה יהיה קשה, זה יהיה מורכב, אבל נעשה את זה. כי אנחנו צריכים לא לאפשר לאנרגיה השלילית הזאת להשתלט עלינו ולגנוב לנו גם את החגים, גם את פורים. יש סיפור על הבבא סאלי שאני נורא אוהב, שהבבא סאלי בארפוד, בליל שמחת תורה, רקדו ושערו, והוא רואה שהפייטן שלו מוטרד ממשהו, כל שנייה מסתכל בשעון. קורא לפייטן, מאיר שריקי, אומר לו, מאיר, מה קורה? למה אתה? אומר לו, כבוד הרב, אנחנו על גנרטור, ובשעה 8 יש ערבי שממונה לכבוד הגנרטור. אומר לו, אבא סאלי, הכל יהיה בסדר, אל תסתכל בשעון, תשיר. הבן אדם שר 8 עבר, 9 עבר, 10 בלילה, סיימו את ההקפות, יוצאים, רואים את הערבי, בא מרחוק ואומר, אני לא יודע מה קרה לי, נרדמתי. אמר להם, אבא סאלי, אתם רואים? אתם שמחתם? הוא נרדם. כשאתה שמח, כשאתה מנסה להתאמץ ולשמוח, כמו שרבי נחמן לימד אותנו ששמחה זה לא דבר רגיל, זה עבודה, זה לא מצב רוח שמחה, אלא זה בחירה במידה מסוימת של שמחה, אז יש סיכוי שמי שרוצה לחבות לנו את הגנרטור ולחבות לנו את האור, ידום וירדם, ולא יוכל להפריע לנו.
כלומר, אתה מתייחס לדבקות הזאת בשמחה, לא כאיזושהי אפשרות, אלא כאיזשהו ייעוד.
בדיוק, בדיוק. זה ייעוד, זה מידה, זו מטרה שאנחנו צריכים להגיע אליה. עבדו את השם בשמחה. זה לא... זו עבודה. שמחה זו עבודה רצינית.
אתה יודע, אני חושב על ה... באמת, זו גם שאלה פרקטית. כי בסופו של דבר, זה לא רק השאלה איך אני אשמח כשאנחנו בתוך המלחמה, כשיש כל כך הרבה כאב שהוא עדיין בוער, אלא זו גם השאלה הפרקטית של איך אני אעמוד עכשיו עם ה... בקבוק בירה הזה ביד. כלומר, יש פה איזו שאלה שאתה שואל את עצמך, האם אני אצליח להיות בתוך הדבר הזה? התשובה שניסיתי לתת לעצמי, בראש ובראשונה, היא באמת שזה פורים. כלומר, שפורים עצמו, הרי אתה יודע, אנחנו בתוך השיח הישראלי, התרגלנו לכל מיני מיתוגים כאלה של פורים, כחג הילדים או כחג השמחה. פורים הוא לא... חג השמחה, והוא לא חג הילדים, זאת אומרת, זה צדדים אולי שקיימים בו, והרחיבו אותם, אבל קודם כל פורים הוא סיפור על איום קיומי, ויציאה ממנו בתלאות, כלומר, בתוך הסיפור של מגילת אסתר, הטוב והרע מעורבבים זה בזה לחלוטין. ולכן מי שקורא את מגילת אסתר לעומקה, במובנים מסוימים, זה קצת דומה לשחרות, הוא אמור לצאת עם אינגובר. כלומר, ראשו מתנודד, מה קראתי עכשיו, זה סיפור חיובי או לא? מדובר פה ביהודים שבגלות, בסוף הסיפור הם לא חוזרים לארץ ישראל, הם עדיין תחת האימפריה הפרסית, הם עדיין צריכים ללכת שם על בעונות. זאת אומרת, בעומק היום הזה, הוא יום שהטוב והרע מתנגשים בו. הוא לא איזו שמחה קלה דעת.
כן, אני אפילו הייתי אומר יותר מזה, יש פסוק שכולם שרים אותו, והוא נורא שמח בעיני כולנו, במגילת אסתר, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ואני אומר שהפסוק הזה זה פספוס גדול, הלא אם היינו זוכים, הפסוק היה מתחיל, ומרדכי יצא מלפני המלך, וישם פניו לארץ ישראל, ויבנה את הבית הלאומי, וזה לא מה שקרה, הם נשארו בגלות ובעומק הגלות, וכשאתה קורא את המגילה, דווקא אתה נכנס, אתה יכול להיכנס למצב רוח גרוע מאוד. אתה מבין איך הכל שברירי, איך ברגע אחד המלך ההפכפך הזה רצה להרוג את כל היהודים. וניצלנו בגלל שלמזלנו הייתה לנו אחות בבית המלך, היה מי שידבר איתו. זאת אומרת, המצב הוא כל כך איום ושברירי, ואין ביטחון בשום דבר, ולכן חכמים בגמרא כל הזמן שהם דנים על החשברוש, אז אחד אומר חכם היה, אחד אומר טיפש. היה רשע או היה טוב. כן, היה שונא את היהודים יותר מאמן או פחות מאמן. כל המחלוקות האלה באים לומר שגם זה צודק וגם זה צודק. הכל שם הפך פח, הכל שם לא קרקע מוצקה, והכל יכול להתהפך, וזה מאוד מאיים. לכן עדיף לשתות כדי לשכוח, כדי לא לשים לב.
אתה יודע, גם מבחינה היסטורית, מי שמנסים לתארך את המגילה, לנסות להבין באיזו תקופה היסטורית היא עוסקת, אני כמובן לא נכנס לשאלות של כמה הסיפור הוא מדויק, אז הם אומרים שהמגילה היא ככל הנראה יצירה שעוסקת בזמן שאחר בניית בית המקדש השני. כלומר, יש כבר אפשרות של שיבת ציון, ושיבת ציון אפילו אם בית מקדש עומד על תילו, ועדיין יש גלות שלא פשוט לצאת ממנה. ונדמה לי אפילו באיזשהו מובן שפורים, שלכאורה אם אתה מסתכל, מנסה לייצר איזו היררכיה של החגים והמועדים היהודיים, אז אתה אומר לעצמך, זה סיפור די מינורי, זו קהילה מסוימת שיושבת בשושן, זו לא כל העם היהודי. הסיבה שפורים בסופו של דבר, אם אתה תסתכל על היצירות שנקשרו בו לאורך הדורות, הוא זכה לחמות מאוד מכובדת, היא בגלל שהם הבינו שהסיפור הזה נוגע בהם. זאת אומרת, כאן יש את עצם הגלות, והמצב הזה של גלות מבחינתם, גם אם יהודי מסוים מצליח לנוח על איזה שהם זרי דפנה בגלות, המצב הכללי הזה הוא מצב שבוקע מתוך הרע באופן עקרוני.
נכון. זה נכון, ההערה שאתה אומר היא מאוד מאוד נכונה. הסיפור הזה של המגילה, בקריאה זהירה אני אומר, אפשר לראות איך שחכמים קוראים, והם רוצים לומר, יש פה חבורה של יהודים, שהתפיסה הלאומית שלהם, והתפיסה של הציונית של ארץ ישראל, היא חלשה מאוד. זה אנשים שהשתקעו בשושן, והם באים למסיבה של החשברוש, וכל מה שמתארים לנו במסיבה של החשברוש, מזכיר משהו אחר לגמרי. לדוגמה, זה שהחשברוש לובש בגדים יפים, יקר תפארת גדולתו, יגידו חכמים, הוא לבש בגדי כהן גדול. כלים מכלים שונים בסעודה, זה כלי בית המקדש שאוכלים. חור כרפס ותכלת אחוז, כל התפאורה זה התפאורה של המשכן, תפאורה של בית המקדש. וחכמים אומרים שהוא עשה גם חשבון, שכבר עברו 70 שנה של הגלות, ולא נגאלו ישראל, משמע שהם יישארו בתוך הגלות לעולמי עד. ואז רבי שמעון בר יוחאי שואל את תלמידיו, הוא אומר להם, תגידו, מפני מה נתחייבו אותם היהודים של אותו דור כליה? הם שואלים אותו, והוא אומר להם, אמרו אתם, אז התלמידים אומרים, הסיבה היא מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. נהנו מסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כך, אז רק היהודים שבשושן, שהגיעו לסעודה, מגיע להם למות. אבל כל שאר היהודים, למה? אמרו לו, טוב, תגיד אתה רבי שמעון. אז רבי שמעון אומר, מפני שהם השתחוו לצלם של נבוכדנצר. אז יש לנו שתי תשובות אפשריות. או בגלל שהם נהנו מסעודתו של אחשוורוש, או בגלל שהם השתחוו לצלם. החידוש הגדול, שגם בהשתחוות לצלם וגם בסעודה של אחשוורוש, אין שום בעיה הלכתית. דתית זה בסדר גמור. הסעודה אצל אחשוורוש הייתה כשרה. לעשות כרצון איש ואיש זה רצונו של מרדכי ורצונו של המן. יש שם האוכל גלת כושר למהדרין. להשתחוות לצלם של נבוכדנצר אין בזה בעיה, תוספות במסכת יומה, דף נון גימל אומר שזה אנדרטה וזה לא עבודה זרה. מה הבעיה בשני המקרים? הכבוד הלאומי. אתם משתחווים למלך שהוא לא המלך שלכם, לנבוכדנצר. אתם נהנים מסעודה שכל כולה ציניות כלפי האפשרות לחזור ולבנות את המקדש ולבנות את עם ישראל בארץ ישראל. יוצא כשיש פה סיפור על יהודים שמאוהבים בגלות, והם רדומים בגלות הזאת, ואז פתאום המלך רוצה להרוג אותם.
הדוגמה הכי מובהקת לזה, השמות, כן? אסתר, מרדכי, אתה שומע פה את אשתר, אתה שומע פה את מרדוך, אלי, מי שלומד את דתות המרחב המסופוטמי בין שני הנערות, יודע שאלה אלים שבאים מן המרחב הזה, והאלים המפורסמים ביותר של המרחב, שני הגיבורים היהודיים של מגילת אסתר, הם נושאים את השמות של האלים האחרים.
לגמרי.
לא שלנו, זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב שבא כמעט במפגיע להראות לנו את עומק הגלות.
נכון, וכשמציגים אותם, בוא נחשוב על שמציגים את מרדכי. איך מציגים אותו? כתוב את המילה ירושלים במגילה רק בהקשר של גלות. אם יש לנו בפסח 4 לשונות של גאולה, כשמזכירים את מרדכי יש 4 לשונות של גלות. אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. תראה כמה מילים כדי לומר שיש פה 4 לשונות של גלות. אלה יהודים שגם השפה, גם השם שלהם הוא שם תרבותי פרסי קלאסי, וגם נמצאים בעומק הגולה, וגם שותים ונהנים מסעודתו של אחשוורוש. זאת אומרת, חיי הגולה נוחים להם, והם לא מבקשים. יש כמה משוגעים לדבר, שעלו כבר לארץ ישראל. יש את הציונים שמייבשים ביצות, והם לא איתם. הם אומרים, פשטתי את כותנתי, יחכה אל בשנה, רחצתי את רגליי, יחכה את ענפם, כבר מצאנו מקום, מצאנו את השטטל שלנו, וגם אין רדיפות דתיות, הכל בסדר. אבל מה עם הלאומיות של עם ישראל?
ואני רוצה, מהנקודה הזאת, ללכת איתך אל עולמם של המקובלים. אתה הזכרת קודם את רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, ומי שאוזנו רגישה מבין שאתה בעצם מדבר פה על החבורה הזוהרית, כפי שהיא מתוארת בספר הזוהר. כן, ספר הזוהר כולו, הוא ספר שמתאר את רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, מתהלכים להם בגליל, וביחד, תוך כדי הליכה בדרך כלל, הם מעלים רעיונות וסיפורים ומשלים על טבעו של עולם, על טבעה של הרוח, על טבעה של האלוהות אפילו. ואני רציתי ללכת איתך לעולמם של המקובלים, שהוא עולם שגדלת בו אפילו בירושלים, מפני שהטוב והרע משמשים בערבוביה שעליהם דיברנו. ההצלה הגדולה ועומק הגלות, מתוך מחשבתם של המקובלים, זה הפך להיות היסוד הרעיוני של פורים. איך אנחנו עובדים עם הטוב והרע ביחד? איך אנחנו עובדים זו אפילו מילה, אולי צריך להקדים ולומר, לא רק איך אנחנו עובדים עם הטוב והרע, איך אנחנו חיים בעולם שבו אין לנו ברירה, אלא להיות עם טוב ורע ביחד.
זה נושא מאוד רחב בתורת הקבלה. הקבלה מאמינה באחדות כמו הרמב״ם. רק שהיא מאמינה באחדות ההפכים. זאת אומרת, שאם אתה רואה רע, חייב שהוא ישתלשל מהאלוהות האחת, ואם אתה רואה צד של פנים, אז אתה חייב להבין שצד האחור, הסיטרא אחרא, מחובר לצד הפנים. הם לא נבדלים אחד מהשני. משה רבנו ראה קשר של תפילין. הוא ראה כביכול את הסיטרה אחרת, הצד האחר של האלוהות. הוא הבין מה המשמעות של הרע בעולם. אז את הרע אנחנו תמיד מסתכלים עליו כצד האחר, ותמיד הוא נוכח, אבל אני אשתמש ברמב״ם, הרמב״ם אומר, העולם רובו טוב מעוטו רע. אבל הם נוכחים בד בבד, תמיד. הרע לא יהיה לבד, ומה שמזין את הרע זה היניקה שלו מהטוב, מה שמזין את החושך זה היניקה מהאור, ואם אתה רוצה לעשות את ההבדלים, אתה צריך להעמיק בשורש הרע, ואז להפריד אותו מהשורש שלו, ואז צד הטוב, אתה מוציא את צד הטוב מהרע, הרע כבר לא מתקיים בפני עצמו. זאת תפיסה של המקובלים. לדוגמה, יש ביטוי יפהפה בזוהר, בחלק שלישי. יש 10 ספירות, לעומתה, יש 10 כתרי דמסאבותה, 10 כתרים של סיאוב. מאיפה יוצאים ה10 כתרים הללו? אומר הזוהר, מהציפורניים של מידת החוכמה. זאת אומרת, משם המשתלשלים כל הצד הרע שבמציאות. זה מעניין. הרע הוא דווקא יוצא מהחוכמה. כשאדם בחוכמתו מנסה להבין, עץ הדעת טוב ורע, כן? זה חוכמה מתחתיו, זה בינה ודעת.
זה מזכיר לי את הרעיון שקיים אצל המקובלים באמת, החטא הקדמון, אם נשתמש במונח הבלתי יהודי הזה, אבל החטא הקדמון, כלומר יסוד כל הבעיות, הוא שהפרדנו אי שם בעדן, בין עץ החיים לעץ הדעת.
נכון.
כלומר, איזושהי דעת, איזושהי חוכמה, אבל כזו שלא מחוברת לחיים, שלא תורמת לחיים. אתה יודע, אפשר לחשוב, כן, על העובדה הזאת, זכה באוסקר לאחרונה הסרט אופנהיימר. ואופנהיימר עצמו, היהודי שעמד מאחורי פרויקט הגרעין, מתוך רצון לנצח את גרמניה הנאצית, כלומר, שם אפשר לראות בהחלט דווקא איך הוא רותם את עצמו לצד הנכון בהיסטוריה, אבל הוא בסופו של דבר, אחר המלחמה, הוא לא יכול היה שלא לחשוב איך הוא כאדם, עזר בחוכמתו לאנושות ליצור לעצמה את מה שיכול להעמית עליה את הכליה הגדולה ביותר. עכשיו, יכול להיות שלא הייתה ברירה כי אלמלא זה היה לארצות הברית, הנאצים היו שמים על זה את ידם, כן? לכאורה, אבל עדיין, עצם העובדה שאנחנו בחוכמתנו יכולים לפרק את חיינו, אין מילים אחרות לזה.
יפה. אני אומר שבסמנטיקה דעת, זה המקום שהוא מסוכן יותר. חוכמה בדרך כלל היא מתייחסת לחיים. אומנם כתוב חכמים הם על הרע, אבל ולעתיו לא ידעו. אבל בדרך כלל החוכמה תחיית בעליה. וכששותים בפורים, המקובלים קוראים את דברי הגמרא במגילה דף זין, שאדם צריך לשתות עד דלא ידע. עד דלא ידע מה זה אומר? עד שלא תגיע לדעת, אלא מה תהיה למעלה ממנה? חוכמה. כי מתחת לחוכמה יש 10 כתרים של מסאבותה. אתה לא רוצה להגיע לשם, לא בקצוות של הציפורניים של המידה הזאת, לא במה שמשתלשל, אלא לשורש שלה, לחוכמה. החוכמה זה כוח מה. המהר"ל מפראג הרבה מדבר על זה. זה כוח מה? זה הכוח שמחיה את העולם. וגם בגימטריה של חיים, זה חכם. החוכמה שייכת לחיים, לסדר של חיים. ואפשר חלילה להשתמש בה לרעה, כמו שהיה בעץ הדעת. יש ספר לרבי חיים ויטל, עץ הדעת טוב. ככה הוא קורא לספר.
כלומר, הוא רוצה להצליח לנתק את עץ הדעת טוב מן הרע.
לתקן את מידת הדעת, וזה, אגב, אחד מה... כמה מהכוונות של המקובלים לפורים, לשתייה, זה בדיוק על העניין הזה. לנתק את הרע מן הדעת.
ובאמצעות עיבוד השליטה בדעת של השחרות, כן, או של ההתבשמות.
ברור.
אתה מצליח בעצם דווקא, כן, להשיל מעצמך את דעתך.
ברור, אני אגיד את זה בדרך דרשנית. הגמרא אומרת שאדם צריך לשתות, עד כדי כך שהוא התבלבל בין ברוך המן, אתה רואה, אני כבר התבלבלתי, ברוך מרדכי לארור המן. להגיד ברוך המן זה גידוף. להגיד ארור מרדכי זה גידוף. אבל חייבים להגיד את זה, מדוע? כי ממה המן חי? ממה הרוע חי? מהשורש שיש לו שהוא טוב. את עמלק מוחים מתחת לשמיים, לא מעל השמיים. בשורש הוא טוב. אז צריך לנתק אותו מהשורש הטוב, את היניקה הטובה שלו. אז צריך להצביע בברוך המן. ברוך זה מלשון הברכה. מה שמחבר את המן לשורש הטוב. מצד שני, במרדכי, בטוב, גם נדבק צד מהרע. צריך לבדל אותו. אני חושב שהמילה ארור זה בידול, ארור זה נידוי. כשמנדים מישהו אומרים ארור, מה הכוונה? לנדות, להוציא אותו, להרחיק. אז אתה צריך להגיד ארור מרדכי, כדי להוציא את הצד הרע שיש בו. אבל להגיד את זה כשאתה צלול, זה גידוף. אז תשתה. ואז יצא לך מהפה ועשית את התיקון הזה, בלי שהתכוונת חלילה לפגוע.
אבל כאן, חכם דוד, יש לי איזשהו קושי.
כן.
שהוא קושי מתוך החוויה הקיומית של הזמן הזה. יש באמת בזוהר מאמר שקשור לפורים, הוא לא אחד המפורסמים שבהם, שהוא לוקח את הרגע הזה מן המגילה, שאסתר מזמינה את המן למשתה, שלה עם המלך אחשוורוש. והזוהר אומר שצריך לדעת להזמין את המן למשתה, כלומר צריך לדעת לקחת את הרע, להתמודד איתו פנים בפנים, אבל אנחנו באיזשהו רגע שאנחנו לא רוצים להזמין, אני חושב, בהיסטוריה שלנו את המן למשתה, אנחנו רק רוצים לראות כבר את סוף המגילה, אולי אם ירשה לי להשתמש בזה, לראות את המנים של המציאות על העץ. מן הצד השני, הרעיונות הקבליים האלה, שמצויים בזוהר ואחר כך פותחו, שהכל בשורשו טוב, אתה צריך לדעת איך לקחת את הרע ולמצוא את הטוב בשורשו, אני חושב שיש עכשיו איזשהו בור מאוד גדול שאנחנו נתוכנים בתוכו, וכשאנחנו בתוך הבור קשה לנסות להסתכל מעבר לו ולהגיד, בשורשם הדברים טובים.
אני אומר, הדברים שלך הם מדויקים מאוד, אבל הזוהר הוא אומר אכן שיש שורש טוב בעמלק. כי אולי לא הזוהר, רבי חיים ויטל. הרב קוק מצטט את זה במידות הראייה, מידת האהבה. הוא אומר, אפילו העמלק אינו נמחה אלא מתחת השמיים, אבל לא מעל השמיים, כי בשורשו הוא גם גנוז, הוא גם טוב. אבל אנחנו חיים בעולם של הגילוי. אנחנו יודעים בתודעה שלנו שיש את העולם הנסתר, אבל בעולם של הגילוי, מלחמת חורמה. מחות תמחה את עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ואגב, בזה שאנחנו מוחים את הרע, אנחנו מתקנים את הצד הטוב שבו. זה לא אומר שאנחנו לא נלחם. אבל כמו שאתה אומר, צריך להאכיל לפעמים את הרע. כי צריך להסתכל מה מפרנס אותו. לא יכול להיות שהרע מתפרנס רק מרע. זה לא יכול להיות. כי אחרת יש באמת דואליות במציאות. אנחנו מאמינים באחדות האלוה. באחדות השורש של הכל הוא אחד. אז חייבים להבין שמי שמפרנס את המן, זה מרדכי. אני אגיד את זה כך. בתיקוני הזוהר כתוב שפורים כיפורים, נכון? מה עושים ביום כיפור? בבית המקדש יש שני שעירים. שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל. ביום הכיפורים מספרים לך שיש עזאזל, שיש כוחות אופל בעולם. מהי אמונת הייחוד? זה בדיוק אמונת הייחוד. רוצים לומר לך שהכוח של הסיטרא אחרא מקבל את הפרנסה שלו מהמקדש בירושלים. זאת אומרת, בלי ש... האל האחד ייתן כוח לרע, הרע לא יוכל לפעול. בלי שהקדוש ברוך הוא לא ייתן רשות לשטן, השטן לא קיים. השטן הוא לא משהו נפרד מאלוהים שמתווכח עם אלוהים בספר איוב. השטן הוא הצד באלוהות שמופקד על השטנה, על הכתרוג.
אבל עכשיו לזה, באמת לאותה תפיסה שאומרת, עשית רעך, כן, הצד האחר, הצד הרע, הוא... בפנימיות הדברים, זאת אומרת, הוא חלק אינטגרלי, הוא חלק מן השלם של המציאות. אין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב.
בדיוק.
בעומק, זאת אומרת, אלה הם חיינו. אתה צריך לנסות לחשוב לעצמך איך אתה מצדיק את זה לעצמך, או איך אתה עומד בעולם כזה ולא מסתכן במקום הזה שאיוב הסתכן בו, אם הזכרת את איוב, של אולי אתה יודע לומר, אני מחוץ לסיפור הזה. כן. אני יודע למשל שהבעל שם טוב הדגיש מאוד את הרעיון, יש לי פה ספר של הבעל שם טוב לידי, אז ככה הוא בהשראתו, אני אומר שהבעל שם טוב מדבר על הרע ככיסא לטוב, זה הביטוי שהוא משתמש בו, כלומר, אם לנסות לפשט את זה, בעומק הוא אומר, הרי בלא רע, לא היינו יודעים, כן, זה כמו משחקי האור והחושך, אור גמור הוא חושך. זה סנבור שהוא גרוע יותר מרוב האפלות הטבעיות שיש בעולם. לכן, הרע מאפשר לנו להבין, לזקק מתוכו מה טוב ועל הטוב הזה להיאבק. אבל אני תוהה אם זו תשובה שאתה מצליח ללכת איתה בעולם.
בהחלט, הבעל שם טוב אמר עוד משפט, למתק את הדינים בשורשם. זאת אומרת, הבעל שם טוב אומר, אתה רואה דין, תסתכל מה השורש שלו הוא טוב. אתה רואה רע, תסתכל מה מושיב אותו בעולם, זה הטוב. מה הטוב שבזה? יש הרבה הסברים, אתן לך הסבר אחד קטן, פסיכולוגי. מתוך זה שאלוהים מאמין בנו, הוא נותן לנו אתגר. הורה טוב נותן לילד שלו להתמודד. הוא לא מכניס אותו למקום שאין בו שום התמודדות. אולי כשהילד קטן אנחנו נזהרים, שמים אותו במקום מרופד, שהוא לא ייפול על איזה קצה, שהוא לא יקבל מכה. אבל תאר לך שהאמא תעטוף את הילד שלה כל הזמן ותיזהר, הילד לא יתפתח. יש לנו תפקיד להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ששם הוא עשה את הבירורים האלו, ואנחנו יכולים לברור מדעתנו ובדרכנו את הטוב מהרע. הרוב הוא טוב, הרע הוא מיעוט, אבל אלוהים רוצה שאנחנו נתמודד. ולכן המקובלים מדגישים את זה שיש רע, אל תגיד שאין רע, יש לך עבודה. מול הרע, את הטוב. יש לנו שני יצרים. זה לא איזה כוחות דמוניים שמושכים אותנו, אלא זה כוחות שאנחנו מייצרים אותם. יצר זה מה שאנחנו מייצרים. אתה יכול להגביר את הטוב על הרע. ואז האדם הוא גדל, אז האדם יש לו משמעות. והאדם עושה את זה דווקא מכוחו. אתה יודע, יש ביטוי, שהקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפיתחו של אולם. זאת אומרת, התשובה מתחילה מכם. בנצרות, לדוגמה, שהיא לא כל כך מאמינה באדם, היא מאמינה יותר באלוהים. לכן היא אומרת, במיתוס שלה זה, שאלוהים התעבר בגופה של בתולה, ואז רטרואקטיבית הוא מחפר לכל החוטאים שמאמינים בו. מדוע? כי בסופו של דבר היא אומרת, אלוהים לא מאמין באדם שהוא יכול לחפר לבד. שיכול לתקן לבד. אם אלוהים לא עוזר לך, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
יותר מזה, בחלק מן הנצרויות הפרוטסטנטיות, ישנה התפיסה של הפרדסטינציה. כלומר, הייעוד שלך בעולם הזה הוא קבוע מראש. אם תהיה חוטא או תהיה צדיק, אם אתה גאול או לא גאול, זה כבר נקבע לך מראש. מרוב שאתה אדם קטן ולא יכול כן לעמוד מול אלוה, הכל כבר ידוע מראש. זה רק שאלה של לגלות במהלך חייך, אתה מגלה בעצם מה נכתב לך מראש.
כן, אפשר לומר שהנצרות בזה קיבלה את העולם של המיתוסים שלפניהם, את האדיפוס וכו' וכו'. היהדות היא דווקא מחאה נגד הדברים הללו, נגד הגורל. אפילו שהנה בפורים יש לנו גורל, אבל יש אולי הבדלה בין גורל לבין מקרה, אבל הדברים יכולים להשתנות על פי ההשתדלות שלנו.
זה גם דבר, למי שמכיר את העולם העתיק, אם נפל פור, המשמעות המיסטית שקשרו בזה היא משמעות מוחלטת. זאת אומרת, אם נופל הפור, היכולת שלך כבן אנוש עכשיו להסיד את הפור הזה, היא לכאורה מזערית או ממש בלתי קיימת. כל מעשה המגילה הוא מעשה, כן, נאמר, שומטים את הקרקע מתחת לעוצמתו של הפור.
אכן. אתה יודע, הרב עובדיה יוסף היה אוהב להזכיר דרשה, אני חושב שהיא של המגיד מדובנה, שהמן, איפיל פור הוא הגורל. אז הוא אמר, מה זה איפיל פור? הוא זרק שלוש קוביות, ויצא לו 1-3-3, שזה אגג, גימטרי אגג, א', ג', ג'.
אגג זה כמובן,
זה השורש של המן.
שהוא של מלך המלך שמוזכר בדיוק, בספר שמואל.
כן. בדיוק. ואז המן נורא נורא שמח, ואז הוא רצה לראות מה נמצא מתחת ל-1-3-3, ומתחת נמצא 4-4-6, זה גימטרי הדוד. אז כשהוא הפך את הקוביות, המזל שלו גם כן התהפך. זאת אומרת, זה אדם שמאמין כל כך בגורל שלו, כאילו, אז ההיפוך של הקוביות הפך גם כן את המזל שלו. אבל אני חושב שזה סוג של הלצה. היהדות מאמינה שהאדם הוא מעל הגורלות. בזה אני יותר רמב"מיסט אפילו, הייתי אומר. שהרמב"ם לא מאמין באסטרולוגיה, והוא אומר שאלה דברי הבל, ואפילו שזה כתוב בגמרא, מקצת מחכמנו האמינו בזה, אבל זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי זה מה שהאדם פועל. כי אם הכל נגזר על האדם, אז נגזר על האדם שהוא יחטא. אז אלוהים הוא סדיסט. הוא שם את האדם במצב כזה, שהאדם לא יכול לצאת, הכל דטרמיניסטי, הוא לא יכול לחיות. הוא לא יכול לבחור משהו אחר, אין לו בחירה חופשית. הרמב"ם אומר, יש בחירה חופשית לאדם, ואפילו שזה יכול לסתור את ההיגיון, הלא אלוהים יודע מראש כל מה שהולך להיות, אנחנו יכולים לחיות עם זה. כי זה
כל כך בבסיס התודעה שלה.
זה עיקר יהודי שיש לאדם בחירה חופשית.
ואתה יודע, אני חושב על הרמב״ם בהקשר של מה שאמרנו, הגלות, מבחינת הרמב״ם המשיח, זה לא איזו דמות מיסטית שתפיל בית מקדש משמיים, ואפילו לא מישהו שיחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה מיד. הדבר הראשון החשוב שהוא יעשה, זה דווקא את המהלך הציוני. יקבץ את עם ישראל, יוביל אותם לארץ ישראל. זאת אומרת, הוא צריך לעשות את הדברים בעולם המעשה.
כן, המשיח של הרמב״ם הוא הרב הראשי והרמטכ"ל ביחד. זאת אומרת, זה, וראש הסוכנות. כן, יש אפילו, הרמב״ם אומר, יחוף כל ישראל ללכת בדרך התורה. אומרים בשם האדמור מלובביץ', אני לא יודע אם זה שלו, כי זה נשמע לי לא כל כך מתאים לשפה שלו, אבל יחוף זה לא מלשון כפייה, אלא מלשון כיף. כיף זו מילה בערבית. שהוא יגרום לכל ישראל להיות בכיף עם התורה והמצוות. וזה רעיון יפה חסידי.
מה שמעניין הוא שעוד לפני זה, זאת אומרת, הרמב״ם אומר, השלב המקדים, לפני שיחוף את כל ישראל לתורה ולמצוות, קודם כל צריך להיות פה איזה מהלך, מהלך קרקעי, כן? להגיע אל הארץ, שתהיה איזושהי ממלכה יהודית. במונחים מודרניים, כן, נקרא לזה מדינה ריבונית. אבל אני רוצה לקחת אותך, בתוך המסע הזה שלנו, בטוב וברע של פורים, ואת יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו אומרים דברים שבי הם מעלים חיוך, והנה אני בדיסוננס הזה, בין החיוך שלי לי, וזו פורימיות, לבין המציאות עצמה, אבל אני רוצה להחזיר אותך באמת, רמזתי לזה שאתה, היו לך תקופות שככה ממש, פה בירושלים התהלכת בין מקובלים וראית איך הם עושים את הפורים שלהם. מקובלים, אני מתכוון למי שבאים משושלות של מקובלים, דור אחר דור, מבבל. זו מסורת מאוד מסוימת, גם למדנית, גם מסורת, כן, נקרא לזה טקסית, וזה ודאי לא קשור למה שכאשר היום אומרים מקובל, יש אנשים שהדימוי שיש להם, לצערנו, הוא של כל מיני מוכרי, כל מיני סוחרים אני אקרא לזה, כל מיני סוחרים של כל מיני סחורות משונות שאני לא יודע מה בין לבין הקבלה, לא על זה אנחנו מדברים כמובן.
כן, כן.
אבל כשאתה ראית אותם ביום הפורים, ואתה ראית אותם במצווה הזאת, המפורסמת כל כך, של עד לא ידע, של ההשתקרות, שזו שאלה כמה צריך ועד איזו מידה ו... האם אתה אמור למצוא את עצמך עכשיו מפרפר על הארץ, או כנראה שלא, אבל אתה ראית אותם, זאת אומרת, אתה באמת ראית את החכמים הירושלמים ממש נותנים לעצמם להשתחרר מן הדעת?
אני אומר כך, יש ויש. זאת אומרת, בתוך המקובלים היו גם וגם, וגם בתוך החכמים הספרדים, אפשר לומר שדווקא אנשי ההלכה נמנעו מלהשתקר, אלא הם קיימו את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר חובה לשתות, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אבל איך זה יקרה? על ידי השינה. אבל מקובלים שנוהגים לפי הרשש, לפי רבי יוסף חיים ועוד, הסדר יום שלהם הוא קצת שונה. הם קמים בבוקר בנץ להתפלל ביום פורים, ואוכלים את סעודת הפורים מוקדם בבוקר. זה הסעודה, בבוקר. למה? כי יש דבר מאוד מעניין בקבלה. כל חג וכל שבת, יש הערה של השבת ושל החג, שהיא יורדת כביכול לעולם הזה, היא מהירה, והיא מסתלקת בתפילת מוסף. תפילת מוסף היא עולה. פסח, הערה של פסח של ליל הסדר, מסתלקת בוקר אחרי במוסף.
כלומר, זה איזה מין רעיון, מוסף, הרי אתה כבר ככה בעומקו של היום, שיש איזשהו לב הזמן, אל תפספס את הרגע, כן?
בדיוק.
של החג עצמו. יש לך פה איזה רגע שאתה יכול לתפוס אותו, איזו חוויה שקשורה בזמן ובתודעה שמכוונת את עצמה אל הזמן, אתה צריך לדעת לא לתת לזמן ככה לברוח לך בין האצבעות.
נכון. ובפורים, ההערה, היום היחידי בשנה, ההערה ממשיכה כל היום כולו. זה דבר מעניין. אין שום דבר מיוחד בפורים בכוונות בהקשר של התפילה. אלא כשאומרים לשם ייחוד לפני המגילה, אז הם אומרים את זה, יש עטרת של המלכות, באבא, ביסוד, כל מיני מושגים כאלה, שתימשך כל היום כולו. אז אומרים המקובלים מתלמידי הרשש, והרשש עצמו כותב את זה, רבי שלום שרעבי, הוא כותב שכדי לחזק את ההערה, שימי לב מה הוא אומר, צריך לאכול מוקדם לפני חצות. ההערה היא על ידי האכילה ועל ידי השתייה דווקא. ולכן הם היו מאוד מקפידים בזה. וסבא שלי שהיה נוהג את כל מיני גם מקובלים. אגב, מקובלים שאנחנו אומרים, היה אומר החכם שמואל דרזי עליו השלום, שזכינו ללמוד אצלו קצת, הוא היה אומר, מקובל זה לא מי שלומד קבלה. זה הוגה. זה דרשן. מקובל זה מי שמכוון בתפילה. זה קבלה. ואז הוא היה, המנהג שלהם ביום הפורים הוא מאוד מיוחד. סבא שלי היה נוהג את מנהגי הבן איש חי, רבי יוסף חיים, היה לוקח פתק, וכותב עליו את השמות אגג, עמלק, וכל מיני אויבי ישראל, וכל מיני, אני מוסיף היום בימינו גם מידות שצריך להיפטר מהם, דיכאון, כל מיני כאלה דברים, ואז מוזגים על זה, שופכים על זה יין וערק. ואומרים, תנו שחר לעובד, ויין למראה נפש, ומוחקים את זה באלכוהול, ואז מתחילים לשתות ומשתכרים, עד אלו ידע.
זאת אומרת, ממש באיזה טקס מוצהר, אנחנו באמצעות הערבוב הזה של האלכוהול, אנחנו נצליח לשנות את עצמנו, את העולם, בזה שנאמץ, זאת אומרת, השחרות פה היא לא הדבר עצמו, היא לא חוויית השחרות כמו שהיא הרעיון של העולם שמתהפך על גחונו.
כן, אני הייתי אומר אפילו, אני עכשיו חושב על זה, אבל אני צריך עוד להתבונן, אני לא זוכר שהם ככה נכנסים ברע באופן גלוי, כל השנה, חוץ מיום פורים. כל השנה כאילו, מדברים על תיקונים, אבל לא דוח, לא פנים בפנים. כאן, פנים בפנים, כותבים את השמות, שופכים עליהם.
זאת אומרת, דווקא פורים, כן, חג השמחה הזה שהפך באמת, כמו שאמרנו בתחילה, בתודעה הישראלית, מאוד מזוהה עם, אני קראתי לזה הליצות, הוא זמן המלחמה הגדולה ברע. זה עכשיו רגע האמת.
בדיוק, ואני חושב שזה בגלל שהאור נוכח. מכיוון שהערה נוכחת כל היום כולו, אז אתה יכול ללחם ברע. אין לך בעיה, יש לך תחמושת. לא צריך לעשות כוונות, לא צריך להתפלל כל היום, אתה יכול לאכול ולשתות. יש פיוט שאנחנו שרים הבבלים, קום ידידי הווה, ושם הוא אומר, צלב הסומה עת יהיה כסומה, לשברים דומה גוף בלי מחשבה. הגוף הוא קדוש. תאכל, תשתה, תשתכר, והגוף שלך, הקדושה של שמחת החג, יכולה לנצח את הרע. וזה דבר מעניין. בשביל זה אני חושב שיש עוד פרשנות, למה שם אלוהים לא נזכר במגילה? אין שם השם במגילה. כל המורים, מה זה?
ואנחנו בחלק הבא שצריכתנו ממש נעמיק לזה.
כן, אבל, ולמה לא צריך לכתוב את אלוהים במגילה? כי הוא נוכח. וכי צריך להגיד, עכשיו אני מדבר עם נדב, הנה נדב מולי. אני לא צריך להגיד איפה נדב, לא צריך להזכיר את השם שלו, הוא כאן נמצא. אז שאלוהים נמצא, וזה מה שמקובלים אומרים, בתוך ההסתרה, מגלים את ההסתר שבתוך ההסתר, לא צריך לדבר עליו, לא צריך לכתוב אותו. ודאי שהוא נוכח.
אז אני רוצה שברגע הזה נסיים את החלק הראשון של שיחתנו, ואני אקרא שיר, והשיר הזה הוא של יהודי בשם ארווינג לייטון. שזה היה שמו של ישראל לזרוביץ', שזה שמו העברי המקורי, זה המנטור של ליאונרד כהן. משורר יהודי קנדי, מוצאו רומני, לקח לעצמו שם קנדי, ארווינג לייטון, היה אחד המשוררים הקנדים החשובים במאה ה-20, ויהדותו הייתה מאוד נוכחת בשיריו, אבל פי שלא היה יהודי שומר מצוות, הוא מספר שהוא נוהג ללמוד תלמוד, היה לו חיבור עמוק לתלמוד, ואני רוצה לקרוא שיר קצרצר שלו, שבעיני יש בו סוד קבלי, הוא משיט את השיר הזה על משוררים, אבל אולי אפשר באיזשהו מובן לומר את השיר הזה גם על מקובלים, על מיסטיקנים יהודים, ולשיר הזה קוראים שירה ואמת. והוא ככה יהיה החתימה שלנו טוב והרע שאנחנו צריכים להמשיך לרקוד איתם בפורים הזה. שירה ואמת. משוררים טועים או שהם משקרים. שירים אינם מוסרים לנו אמת, אלא חושפים כמו ברק את הדרך המפוצלת שמובילה אותנו אליה.
יפה.
אנחנו התחלנו מסע אל הפורים הזה, שלומר שאנחנו צריכים להתמודד בו עם שאלת הטוב והרע, זה דבר שלא צריך לאומרו כמעט, הוא כל כך יושב עכשיו בסיפור הישראלי, ניסינו ללכת עם הטוב והרע, ואתה יודע, מהשפה הדתית, יש עוד מונח שאני חושב שבתקופות כאלה, בעולם הדתי אוהבים להשתמש בו. המונח הזה, של הסתר פנים. כלומר, זמן שבו נדמה לך שהשמיים ריקים, הם נטולים איזשהו כוח אלוהי משגיח, אנחנו מושלחים לגורלנו פה בעולם האנושי, ולאו דווקא מצליחים להתנהל עם הדבר הזה יותר מדי טוב. וזה ברור, כן, למה מכוונים. לכאורה מגילת אסתר היא הדבר הזה. לפני שמגילת אסתר, כפי שאתה הזכרת בשיחתנו הקודמת, היא נטולת שם השם, ויותר מזה, היא כולה פוליטיקה. היא פוליטיקה של הממלכה הפרסית שמצליחה להביא להצלה. יש ברגע של קריאה לקנוס את כל היהודים איזושהי תפילה, אבל בסופו של דבר הסיפור עצמו אפשר להציג אותו כסיפור שמלמד אותנו יותר מכל על הפוליטיקה הפנימית של אימפריות. ולכאורה ותו לא.
נכון, אתה יודע, אבל יש פה איזו החמצה גדולה. כאילו אני קורא את המגילה ואומר, איך אתם יודעים לפעול בפוליטיקה? למה לא הצלחתם עד חצי המלכות, הדבר שחוצץ למלכות? החכמים אומרים שהחשברוש אמר לאסתר, אני אתן לך הכל, אבל רק לא את ירושלים, רק לא את שיבת ציון. זאת אומרת, זה פוליטיקה, אבל פוליטיקה של גויים. תמיד אנחנו עובדים אצל אחרים. זה לא הפוליטיקה שלנו.
טוב, זה מזכיר לי, ואני הולך עם זה שנים, איך, אתה יודע, גם היום, אנחנו נמצאים בעשור השלישי של המאה ה-21, ואתה רואה איך בכל פעם, בחצרו של האמפרטור הגדול של הזמן, נאמר את האמת, ארצות הברית של אמריקה היא היום המעצמה הגדולה, המילה אימפריה, כן, היא קצת בעייתית כאן, אבל בכל זאת, מסתובבים יהודים, למשל, מזכיר המדינה האמריקני דהיום הוא יהודי, ובחצרו של טראמפ נקרא לזה, כן? ובלשכה שלו הסתובבו יהודים בלי סוף. ובכל זאת, הדבר הזה הוא כאילו, עם כמה שמצד התיאורטיקנים של האנטישמיות, אפשר לומר, הנה, היהודים שולטים בעולם, כמה אנחנו לא שולטים בעולם, כן? בעומקו של עניין.
שלמה אמר, סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. אתה יודע, יש הערה מאוד יפה של רבי אברהם בן עזרא. למה שם אלוהים לא נזכר במגילה? והתשובה היא מזעזעת. הוא אמר, כי המגילה הזו הייתה אמורה להיות חלק מספרי דברי הימים של מלכי מדי ופרס. ואז אם יהיה שם אלוהים שלנו, הם ימחקו את האלוהים שלנו וישימו את השמות של האלוהים שלהם. מה זה אומר? שכל המגילה הזו יכולה לשרת אלוהים אחרים. כי זה סיפור פוליטי. אז עדיף לא להזכיר את אלוהי ישראל, העיקר שזה לא ישרת את העבודה זרה. זאת אומרת, גם הפוליטיקה הזו הייתה יכולה ליפול בשירות התיאולוגיה האלילית.
אבל אתה יודע מה, אני תמיד עומד מול מצעירותי, וזה משהו שאולי צריך ככה לספר, בעולם הדתי פנימה, השאלה הזאת היא תמיד העסיקה, היא העסיקה את הפרשנים, והיא גם עד היום מעסיקה את המחנכים. כאילו יש איזשהו צורך של מחנכי הדור הצעיר הדתי, מיד לקבע בראשם שמגילת אסתר, זה סיפור שאנחנו חייבים לקרוא אותו קריאה דתית, מרדכי היהודי כמובן, הוא גדול הצדיקים, הוא דמות שאנחנו מדמיינים אותה כאיזו דמות רבנית. ולמען האמת, כשאני מסתכל על החיבור הזה, מגילת אסתר, גם בעין היסטורית, נאמר, מפוקחת. מה הפלא שלא מופיע באל? הרי זה טקסט מאוחר, זאת אומרת, לכל הדעות זה טקסט מאוחר. האם בעולמנו מופיע האל? כן? האם כשמישהו כותב היום היסטוריון את ההיסטוריה, הוא מזכיר? הוא לא מזכיר. מי שרוצה לחפש אלוהים בהיסטוריה היום, עושה את זה בחדריו שלו, כותב איזה חיבור מתפיית. אבל גם הוא לא יכניס את, כן, את האל ההיסטוריה הרשמית, כי זה העולם שבו אנחנו חיים. במובן הזה, מכל כתבי הקודש, מכל הטקסטים שמרכיבים את המקרא, מגילת אסתר הכי קרובה אלינו.
כן, ואתה יודע, אבל היסטוריה היא נכתבת לא כדי שיקראו אותה בציבור. ההיסטוריה בדרך כלל קוראים אותה בספרייה הלאומית, או בבית שלך אם אתה היסטוריון. והגמרא אומרת, במסכת מגילה בדף זין, שאסתר ביקשה מהחכמים, כתבוני לדורות. מה זה כתבוני? היא יכולה לכתוב את הסיפור. היא ביקשה שהסיפור הזה יהיה לדורות, הכוונה שזה ייכנס לכתבי הקודש, כדי שיקראו. והגמרא דנה, מה זה אומר? האם זה ספרות קודש או כתבי הקודש, והאם אסתר היא במעמד כזה או לא במעמד כזה? זה אומר שנכון, כתבו פה את הפוליטיקה. הפוליטיקה אצלנו, אנחנו לא מתנצלים, היא קודש. פוליטיקה של ישראל זה קודש, כי הפוליטיקה אמורה לשרת את החברה, ועם ישראל הוא עם קדוש, והאנושות היא קדושה, ואם אתה פועל למען הטוב, וזה רק בדרכים פוליטיים, כי אפשר לדבר הרבה, בלי פוליטיקה אי אפשר לנהל את העולם, זה בסדר גמור. אבל הפספוס פה שזה היה נס שבחוץ על הארץ. עד כדי כך שהגמרא מנסה למצוא תירוץ, למה לא אומרים הלל בפורים? אחד הדברים זה, לא אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. ואם נשאל הרי קריאת ים סוף, זה לא היה בארץ. יציאת מצרים יותר נכון, ליל הסדר.
אבל זה היה בדרך.
בדיוק. זה היה בדרך ליציאה מהגלות. אבל פה אין שום יציאה מהגלות. פה תקועים בבבל, בפרה סליחה, וכולם מבסוטים. וגם מספרים בסוף המגילה, שהחשברוש עשה מס על הארץ ויהיה הים, וכל מעשה תוקפו וגבורתו וגדולתו. זה מה שחשוב, זה הסיפור.
אתה מכיר את הנקודה הזאת שתמיד ריתקה אותי, שדמות היהודי הנודד בהגדה הנוצרית, שבאה לומר שיש את אותו יהודי נודד, שכולל בגלל שסרב לעזור ליהודי אחר מנצרת, okay. כשהוא היה בדרך האיסורים שלו, והוא מאז הוא נודד ומקולל, והוא סמל לכל היהודים שלא קיבלו את אדוננו המשיח וכו'. השם של היהודי הנודד הוא החשברוש. ואני לא יודע מבחינת המחקר ההיסטורי מה ההסבר, אבל זה אולי מתחבר כאן. כלומר, היהודי הנודד, שהוא נודד, שהוא לא במקומו, זה הסיפור הזה על החשברוש וכל מי שהיה סביבו.
יפה, רעיון, לא חשבתי על זה.
ואני רוצה דווקא, מתוך זה, לומר משהו שבעיניי, אני רואה בו את הגדולה, אתה יודע מה, אפילו הגדולה התיאולוגית, מבחינת מחשבה רעיונית, דתית, יהודית, של מגילת אסתר, שהיא מסיבת הסיום של התנך. כלומר, זה טקסט שכבר אומר לנו, כך אתם עתידים, צריכים להתנהל בעולם שהוא העולם של חייכם היום. כלומר, הוא העולם הפוסט-תנכי, הוא העולם הפוסט-נבואי, כן? פסקה נבואה מישראל. ויש שיאמרו שזה היה עניין של החלטה. הסתובבו את אנשים עם נבואות, אבל החכמים אמרו עכשיו, זה כבר מפוזר מדי, זה כבר מפורד מדי, אנחנו כבר לא יודעים להבדיל בין נבואת אמת לנבואת שקר, עכשיו צריך לחיות את העולם בלי נביאים, ועם אסתר פנים. במובן הזה מגילת אסתר אומרת לנו, ככה פועלים בעולם. יכול להיות שאתה מתפלל, אבל בסופו של דבר, מהצד החיצוני של הדברים, אתה צריך לדעת את הפוליטיקה ואת הגיאופוליטיקה, ותמיד בפוליטיקה זה דילים, שהם דילים עם הרע לא פעם. כן, אפילו אני לא רוצה לעלות את הדברים האלה על דל שפתיי, אבל הנה זה כבר קרה. זאת אומרת, בתוך המלחמה הזאת, כדי לשחרר את נשותינו ותינוקותינו שהשתחררו, ישבנו עם מי שלקחו מהם אותנו. זאת אומרת, זה העולם.
זה עבודה שפוליטית, ואתה אומר בצדק, כן? עד שיבואו המקובלים. זה נכון שהכל פה פוליטיקה, הכל עניינים חברתיים, ופעילות שנראית נטולת אלוהים, או נטולת תפילה, אולי. אבל באים המקובלים ואומרים, גם התהליכים האלה יש להם משמעות תיאולוגית. זה כמו שהרב קוק גילה את התהליכים של הלאומיות של עם ישראל, כתהליך גאולי, תהליך רוחני. הוא נתן לזה את הפרשנות הקבלית הרוחנית, גם בהקשר הזה.
נאמר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק כמובן, הוא מסתכל על עליית הלאומיות באירופה, במאה ה-19 ואילך, והעובדה שהציונות מתעצבת על ידי הכוחות האלה. הציונות, זו שהקימה את המדינה בסופו של דבר, אלו היו כוחות, שהמושגים שבהם דיברו את לאומיותם לא היו מושגים דתיים. אמנם בקונגרס הציוני הראשון מלכתחילה היו סביב הרצל דמויות דתיות וחובבי ציון שהיו רבנים וחלקם גם מקובלים. אבל בעומק הרצל פועל בעולם, בכלים של העולם, בשפה של הלאומיות של זמנו. עם זה הוא עובד, והרצל פה הוא רק דוגמה להרבה אחרים. והרב קוק אומר, כל זה תהליך רוחני.
בדיוק, הרב קוק אפילו יעז לומר, שכל העמים התעוררו ללאומיותם, אבל הם לא יגיעו למקום שאנחנו מגיעים. זאת אומרת, הכל היה כדי לעורר אותנו ללאומיות, אבל הדרכים שלנו במטרה הסופית ייפרדו, כי אצלם הלאומיות ישרת לאומיות בלבד, ואצלנו זה ישרת את האוניברסליות שלנו ואת הנבואה. שיבה לארץ ישראל, את הנבואה בסופו של דבר. זה לא הדיבור הגרמני לשוב ללאומיות, ששם זה נפל אחר זה ללאומנות, לדברים איומים.
טוב, אתה אומר, אם הלאומיות היא מטרת עצמה, זאת אומרת, היא רק איזו התגדרות של הלאום בעצמו, אז אתה כבר רואה איך הלאום הופך לאליל. נכון. וזו סכנה שעומדת בפני כל שפה לאומית באשר היא. זה נכון. צריך להיזהר מזה מאוד.
אנחנו תמיד זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני רוצה שתהיה לאום, אשך לגוי גדול, ובפסוק הבא הוא אמר לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, אל תתקע בלאומיות שלך, כי זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שתהיה לך הגדרה עצמית, ומתוך כך תוכל להשפיע על כל השאר. אז גם בפוליטיקה יש את אלוהים. ובמגילת אסתר זה מגילה של מקובלים. למה? כי הם מחפשים בגילוי, מגילה מלשון גילוי, את האסתר. את אלוהים שנסתר. אז נכון שכולם שואלים למה אלוהים לא כתוב במגילה, המקובלים אומרים, הוא כתוב, הוא נוכח ברמז, כי לא צריך לדבר עליו בגלוי, מכיוון שאנחנו חשים אותו בנוכח. לדוגמה, רבנו אריזל יגיד, שהפסוק, שיבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי להם, ככה אמרה אסתר, יבוא המלך והמן היום ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. השם של הקדוש ברוך הוא שהוא היה, הווה ויהיה. הנה יש לך את שם השם. ויגידו המקובלים כשאתה אומר, בלילה הוא נדדה שנת המלך. אתה צריך להאריך במילה המלך ולכוון מלכו של עולם, כפי מה שכתוב במדרש. זאת אומרת, אלוהים רמוז שם. אתה רוצה?
גם אתה, יש פה איזושהי אמירה, כלומר שכשהיהודים בסבלם נתקלים באכזריות, אז כן. שנת המלך נודדת. כן. משהו זע בשמיים, לפחות זה מה שאנחנו רוצים לקוות, כן? שהדברים לא, גם אם לכאורה זה נדמה שהשמיים אטומים, משהו שם זע, משהו שם נודד.
כן, אלוהים אומר, אמו אנוכי בצרה. אני איתם בצרה שלהם. אבל אנחנו לא תמיד מרגשים את זה. אגב, למקובלים יש תפילות, לפעמים מטריסות כלפי אלוהים. מה, אתה לא מרגיש? אתה לא רואה את הצרה שלנו? אתה לא רואה את הצער שלנו? כי אין לנו פחד מלדבר לאלוהים קשה. אתה יודע, בדתות אחרות, פעם הייתי באיזה מפגש בין דתי, וסיפרתי למוסלמים, איך אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הם היו בשוק. ויש ביטוי בתלמוד בירושלמי, יודעים הם הצדיקים, שאלוהיהם, אלוהיהם מתו, לפיכך אינם מחניפים לו. אנחנו לא אומרים לו, אתה כל הזמן אתה בסדר, איפה היית בשואה? זו שאלה רצינית, איפה היית בשואה? זו שאלה שמי שמנסה לענות עליה זה גידוף. כי הוא כאילו לא נותן לאלוהים להתמודד. תן לאלוהים להתמודד, אין לנו תשובה. זה לא יכול להתאפס בדעת אנוש. אבל אני חוזר למגילה, שאלוהים נמצא שם בנסתר, תראה מה אומר האריזל. המשנה הראשונה במסכת מגילה אומרת, יש חמישה תאריכים אפשריים לקרוא את המגילה. י' א', י' ב', י' ג', י' ד' וט' ו'. זאת אומרת, 11, 12, 13, כל הימים הללו אפשר לקרוא את המגילה. אם נעשה, אם נצרף את כל הימים הללו במספר, כתרגיל, 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15, יצא לנו בדיוק בגימטריה 65, שזה שם השם שאנחנו הוגים אותו, א' ד' נ' י'. שאומרים, אדוני, זה בגימטריה 65. לא פחות ולא יותר אומרת המשנה, אתה לא יכול לקרוא לא לפני ולא אחרי. פחות ויותר, פחות מ-11 זה 10. יותר מ-15 זה 16. 10 ועוד 16 זה 26. זה שם השם כפי שהוא נכתב. יוד כווקה. אתה רואה יוד כווקה 26, אתה אומר עדנות שזה 65. זאת אומרת, המשנה הראשונה של מסכת מגילה אומרת לך, שים לב לתאריכים, אלו תאריכים אלוהיים, שאתה יכול לקרוא בהם את המגילה, כי אלוהים נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה.
שזה כמובן רבי נחמן עם הניסוח המסוים הזה, ואתה יודע, כשלוקחים את זה בחזרה מהשפה הקבלית, מהגימטראות שלה, שלמי שמורגל בזה, אני מניח שלמי שלא מורגל אגב, בשיח הגימטראות זה נשמע לא מופרך, אבל זה היה כלי עבודה פרשני, איזה כלי למיפוי המציאות, באמצעות המילים שמסתתר מאחוריו הרעיון, שהאותיות הן הכוח החזק ביותר, כן, העולם נברא במאמרות, אנחנו מאמינים במילה, אנחנו מאמינים בכוחה של המילה, אם אנחנו מאמינים במילה, אנחנו מאמינים ממילא באותיותיה.
בצורות שלהם, בניקוד, בטעמים, זה הכל בתורת הקבלה, בתורת הכוונות בעיקר, לכל דבר יש מאוד מאוד משמעות, וזה לא רק קוהרנטי.
יש פה שיקוף אז חריף ממש לכינוי שקיבלנו מן הקוראן, נעל אל כיתב.
כן, כן, אחר.
עם הספר.
כי מתייחסים לכל מה שקשור למה שמרכיב את הספר, בקדושה יתרה, לניקוד יש כוונות, אתה יודע, אות א', כמה זה אות א' בגימטריה? אתה שואל לאדם פשוט, או בך אחד, אתה שואל מקובל, הוא יגיד לך תלוי. א' זה יכול להיות גם כן י' כו'. זה יכול להיות 26. איך כותבים א', עושים ו', מוטט, ושני יהודים. אז ו' ועוד שני יהודים, זה 26.
כלומר, הגימטריה היא, אני חושב, משל על ה... אין סוף שגלום בשפה מבחינת המקובלים.
מכיוון שהשפה היא אלוהית, ככה הם מבינים, כמו שרבי יהודה הלוי כותב, ועוד הוגים אחרים לפני הקבלה הלוריאנית או קבלת הזוהר, אם האותיות הן אלוהיות, אז גם הן הן אינסופיות. כן? וזה, כי זה הכלי העבודה של אלוהים, לברוא את העולם, הוא ברא אותם במאמרות, באותיות.
ובעומק הרמז של הגימטראות שהזכרת לגבי מסכת מגילה, זו בסוף האמירה הזאת שכאשר אני עובד במציאות שנדמת לי מציאות אנושית, לפעמים אפילו מציאות אנושית בשיא הליבותה, כן, כאשר אתה הזכרת איזו תפיסה שהפוליטיקה הישראלית בוודאי, ובכלל פוליטיקה באשר היא עיסוק בבני אנוש, זה קודש, ובסוף כשאתה רואה את זה בעולם המעשה, זה נדמה לך ההפך מהקודש כל כך הרבה פעמים, איפה תמצא שם, אלוהים, בין אם אלוהים במובן דתי, בין אם אלוהים במובן של סגב, איזה סגב, ובכל זאת המקובלים אומרים, תחפור עמוק מספיק, הסגב נמצא, וזה אולי דבר מעניין אצל המקובלים, שדווקא כשאתה יורד הכי, הסגב הוא לא בשמיים, הוא דווקא כשאתה יורד אל הפרטים הקטנים ביותר, פתאום נגלית לך שמימיות.
נכון, אתה יודע מה? זה אפילו מתסכל. התפיסה הזו היא מתסכלת מאוד, התפיסה של דוד המלך, עסק שמיים שם אתה. הציע שאול, הנה, הנה גם אתה פה נמצא. אז אתה לא רואה מה קורה לנו? אתה לא רואה שאנחנו עסוקים בבירוקרטיה, בדברים נמוכים, בעסקנות, או יותר גרוע מזה, כשיש לנו צרות? איפה אתה? אני הייתי מדמי את זה ככה, כאילו אלוהים נמצא עם מסכה. אבל הוא נמצא איתנו. אתה יודע, לא רוצה להביא את כולם. אלוהים באושוויץ. הוא יושב שם עם מסכה. איך זה מתסכל? מי שיגיד שאלוהים לא היה, לא ראה, בסדר, הוא נפקד. לא היה אז קרוד, כל מיני דברים. נגיד הרמח"ל, הוא הולך בכיוון קצת שונה ממקובלים אחרים. במאמר הגאולה, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שהוא מגדולי המקובלים, הוא אומר שיש זמן לפני הגאולה שאלוהים עובר מהחלון אל הדלת. וזה הזמן של הסתר הפנים. זה הזמן של הקטסטרופות. זאת אומרת, הוא לא רואה באותו זמן. אבל לפי כל הדעות שאמרתי עכשיו שאלוהים הוא נוכח, ורק יש לו מסכה, אז אתה רואה אותו, המקובל יכול לראות אותו. האש קודש רואה את אלוהים איתו. אבל התמונה השנייה שנגלית נגד עיניו, זה יהודים שנדחפים לקרונות.
האש קודש זה האדמור מפייסצ'נה.
כן.
אדמור חסידי שבתוך עומק הזוועה של שואת יהודי אירופה, מנסה לומר לחסידיו איזה שהם רעיונות רוחניים, להחזיק את הקהילה שלו ולמצוא איזשהו כוח. זה, לקרוא אותו, זו חוויה קיומית משונה ומפעימה וקשה, כי אתה אומר לעצמך, יש פה מישהו שעדיין מנסה לייצר רוח אמונית בתוך תופת גמורה, והוא גם לא מנסה לעשות אפולוגטיקה, הוא לא מנסה לומר לחסידים שלו, הכל בסדר ונחמד, עוד רגע בא משיח, אנחנו יודעים שיש אדמורים שאמרו לחסידים שלהם, עוד רגע הכל בסדר, אני רק יסדרו לי פה איזה ככה רכבת אקספרס לארץ ישראל, ואתם עוד רגע משיח בא לסדר גם אתכם, והכל יהיה בסדר, והכל לא היה בסדר. הוא לא. וזה דבר שממש מרתק, ולכן אתה יודע, אני חושב על דמויות כמו רבי יהודה עמיטל.
כן.
דמויות שחזו את השואה בעיניהם, והתשובה שלהם, כן, אתה יודע, שאלת הטוב והרע, אבל לרע שהם ראו שם, זה באמת לא לענות. ויותר מכך, זוהי שאלה שלא צריך לענות עליה. כלומר, ישנן שאלות שהאדם לא אמור להתיימר בכלל להשיב עליהן תשובה. ואין זה משנה אם הוא אדם דתי או אדם שאיננו דתי. אני חושב שכשהפנו פעם לרב עמיטל את השאלה, איך ייתכן שהוא רב כשאין לו תשובה לשאלה הנוראה הזאת, שאלת השואה, אז הוא השיב תשובה שהיא פחות או יותר כך, ואילו לא הייתי דתי, אז הייתה לי תשובה לשאלת השואה. כלומר, יש שאלות עקרוניות שאנחנו כבני אנוש, באשר אנחנו בני אנוש, לא יכולים לענות עליהן. ולכן השאלות הללו, איפה אלוהים היה בשואה, כאן או כאן, אם אני יכול לתת תשובה, איך זה הגיוני להצדיק אותו, אני לא יכול לענות על זה. אני מנסה להיות יהודי מאמין, מנסה, גם אחרי השואה, לתת לך עכשיו איזושהי תשובה, מי שעושה את זה, כן, זה בפני עצמו איזו כפירה, כי אתה כבר, אתה הפכת לבעלים של אלוהים, ואתה מחלק אותו, אתה מחלק אותו בשואה, אתה מחלק אותו בשביעי באוקטובר, אני רואה אגב גם כאלה היום, כל מיני מחזירים בתשובה, שהשביעי באוקטובר כבר הפך להיות עוד אחד מהדברים ככה בסל שהם הולכים איתו, כל מיני סיפורים ואגדות.
במקום לומר שזה עצימת עיניים חברתית שלנו, אז הם מאשימים את אלוהים, אלוהים יוצא מאוד נכה מהשיחות האלה. בכל השיחות שמנסות להסביר אותו ולדברר אותו. זה אלוהים שאני לפעמים נבהל, אני אומר, אני עובד אותו, לא, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל השאלה היא עצומה ומתעצמת בגלל האמונה שלי. אבל כל הדמויות שהזכרת, כמו הרב עמיטל, כמו האדמור מקלויזנבורג ועוד אחרים, התשובה שלהם הייתה, לא, הם ראו את הרע, הוא היה נוכח מאוד בחיים שלהם, והם החליטו לפנות אל הטוב, לאזן. לפנות אל החיים, שזו תשובה יהודית מדהימה. אתה יודע, יש כל מיני גישות אקזיסטנציאליסטיות כאלו, לדון ברע וכו', אבל יש הרבה שדנים בקיומיות, מתוך השאנזליזה, אתה יודע, שהם אוכלים את הקרם, הקצפת, והם דנים בבעיות של הרע בעולם, זה משהו קצת מנותק מהחיים, אבל הם מנסחים את זה מאוד מאוד יפה. אנשים שעברו את זה, מהם אנחנו יכולים ללמוד על זה בצורה יותר אותנטית, ואנחנו רואים שעם ישראל הוא עם גדול, הוא יצא משואה איומה, ויצא בצורות, אני יכול לומר, באלפים של אנשים שיצאו מהשואה ודבקו בחיים, עם כל הקשיים שזה הרם עלינו, ואני מאמין שגם מהשביעי לאוקטובר, אנחנו עדיין בתוך, כולנו בטראומה, אני באופן אישי, אבל כולנו, ואני מאמין שזה יצמח לטובה, כי זה רוח העם.
תודה, אני חושב על ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. אם היה בא אדם ואומר לי שאחר השואה או מתוך השואה התשובה שיש לו לזה היא שאם יש לך איזשהו ייעוד שאתה רואה לנגד עיניך, איזושהי מטרה שאליה אתה חותר, אז אתה יכול לשאת את הרע, אם זה היה מישהו שלא קשור, שלא ראה את הזוועות, והוא היה אומר לי את זה, הייתי אומר לו, אתה כזה, מה אתה בכלל מדבר? והוא היה שם והוא אומר, אני ראיתי. איך בתוך זה, לקרוא את זה באדם מחפש משמעות, זה, 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 זה מפעים, כי הוא אומר, אני ראיתי איך בתוך, ויש לו שם תיאורים כל כך נוראים שלא רוצה לעלות אותם על דל שפתיי, ותראה, אנחנו, תראה מה זה הערבוביה של פורים, אנחנו בפורים, ואני לא. ואתה מחייכים, ופה זרקנו לאולפן אושוויץ וויקטור פרנק, אבל הוא אומר, אני ראיתי במו עיניי, איך אותו יהודי שאמר, אני אחזור לאשתי, אני עוד אחזור לאשתי אחרי המלחמה, אז האהבה הזאת שלה, הוא גם אומר את זה על עצמו. הוא מספר על אהבתו לאשתו שלו, האהבה, שהוא רואה את דמותה לנגד עיניו.
והספר שהוא צריך להוציא.
בדיוק. הדברים האלה, הם מצליחים לשאת אותו, ואני לא יודע אם אני ואתה יכולים לומר את זה, אבל ויקטור פרנקל יש לו את הזכות המלאה לומר את הדברים האלה, שאפשר לפנות אחר שראינו את הרע, אפשר לפנות, לעשות טוב בעולם, אפשר ללכת לפנות, לתת משלוח מנות איש לרעהו, אם אנחנו בפורים.
אני הייתי אומר אפילו עוד נקודה מויקטור פרנקל, היהודי הקדוש הזה. הוא, הספר הזה, אדם מחפש משמעות, הוא חובה. יש לו תיאור שהוא יצא מן המחנה. אני לא זוכר אותו אחת לאחת, אבל הוא אמר שהוא יצא ונגלה לו כל האופק הפתוח לפניו, ופתאום הוא נפל על ברכיו, ואמר, והפסוק שיצא ממנו, יצא ממנו רק משפט אחד. מן המצר קראתי יה, ענני במרחביה. וזה אומר על כל מה שעבר עליו. זאת אומרת, שהוא היה בתוך המחנה, הוא קרא ליה, כי יה היה שם. ואיפה הוא ענה לו? הוא לא ענה לו באושוויץ. באושוויץ הוא היה האיש שדאג לעתיד שלו, ללוגותרפיה שלו, לזה שיש לי מטרה, יש לי משמעות לחיים קדימה. כשהוא יצא, הוא אמר, ענני במרחביה. ענית לי מחוץ לאושוויץ. הנה, פגשתי אותך עכשיו, שהורדת את המסכה. זה, אני חושב זה אמונה גדולה מאוד. הסיפור הזה הוא אדיר, הוא יהודי בקנה מידה גדול מאוד.
זה מזכיר לי כמובן גם את אלי ויזל, שהוא תמיד מספר שאחרי אושוויץ היו לו שנים של ממש, הוא אמר, זה היה כעס, כעסתי על ריבונו של עולם, זעמתי עליו, בזתי לו אולי אפילו, אבל מן הצד השני, כיהודי הוא אומר, זאת אומרת, זה התיאור של אלי ויזל את עצמו, כיהודי, זה היה לו, זאת אומרת, איתו אהבתי, איתו התווכחתי, לא נעלמה ממני הדמות הזאת, של ריבונו של עולם, שהוא גם אל הצדק, זאת אומרת, רבתי איתו כי רציתי להאמין באל צדק, וכעסתי עליו כי רציתי להאמין באל צדק, אבל ניהלתי את השיחה היהודית הזאת, שזה...
זאת אומרת, זה לא כפירה אתאיסטית, אלא זו התחה. אתה יודע, זה כמו בדיחה שחורה שאומרים שני יהודים יצאו מן המחנה. אחד אומר לחבר שלו, תגיד, מה מהיום? ממשיכים להאמין באלוהים? אז חבר שלו אומר לו, השתגעת אחרי מה שהוא עשה לנו? זאת אומרת, זו בדיחה קשה, אבל אלוהים עשה לנו. אלוהים, אנחנו מאמינים בו, יש לנו איתו חשבון פתוח, אבל הוא אלוהים שלי. זה עדיין, יש פה, עם כל ההתחה, יש פה אמונה באלוהים.
ואתה יודע, אני חושב על מחיית זכר המלך, שבת זכור, השבת שבה מוכרים את זכר המלך, זו השבת שתמיד סמוכה לפורים, בגלל החיבור שרואים בין המלך לפורים, בין המן לאגג מלך המלך. וכשמסתכלים במקרא, רואים דבר מעניין. בתחילה האל אומר, מחו אמחה את זכר המלך. אני, זה עליי. אני עוד אנקום נקמה, כן, קוסמית גדולה, והבעם הזה שיתחזר לעברי. אבל בהמשך, בספר דברים, זה כבר אומר, זה כבר הופך להיות ציווי. כן, אתה תמחה את זכר המלך. אנחנו צריכים, אנחנו. זאת אומרת, אני חושב שזה איזשהו מהלך שמביא אותנו להבין שבסופו של דבר, השאלה איפה אלוהים היה, בטוב וברע שלנו, ויש כל כך הרבה רע, אנחנו לא יכולים לענות עליה, אנחנו בני האדם. אבל את האחריות לטוב שיהיה מהרגע הזה והלאה, אנחנו צריכים לנסות לשאת על כתפינו. להתמודד עם המלך זה אנחנו עכשיו. בעולם הזה, זה האחריות שלנו, אין לנו ברירה.
נכון, נכון מאוד. בסופו של דבר, כל הציווי של העשה שלנו, עשה טוב. סור מרע, עשה טוב. סור מרע זה סור מלחשוב על הרע, מלהתמודד איתו. לא תמיד אתה תצליח, לא כדאי להידבק בו. הכי טוב, במקום להיאבק ברע, עשה טוב. ממילא הרע ייסוג למקום התחום והספציפי הקטן שלו.
אני רוצה לקוות שהוא תחום וספציפי וקטן, ואולי זה מוביל אותנו ככה לאיזשהו סיום של השיחות שלנו. יש רעיון שמופיע אצל אחד מן המעניינים, הייתי אומר, כמובן מן הגדולים שבחכמי החסידות, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמכונה סנגורם של ישראל, ואם זיכרוני אינו מטעני, הרעיון שלו הוא שמשלוח מנות איש לרעהו, הסיבה שבחג הפורים אנחנו מעניקים מתנות האחד לשני, אפשר לראות בזה, אתה יודע, כל חברה כשהיא חוגגת, אז הנדיבות עולה על גדותיה, אבל הוא אומר משהו אחר. פורים מלמד אותנו שביכולתו של האדם, כן, דיברנו על הפוליטיקה, שהיא מרכז מגילת אסתר, ביכולתו של האדם לשנות גזרות. הוא יכול בכוחותיו להפוך את המציאות, דרך הפוליטיקה והגיאופוליטיקה לעשות ונהפוך, ומה שאנחנו כל כך מקווים לו עכשיו, זה אפשרי. ולכן, כשאתה מגיע למסקנה הזאת, אתה אומר, האדם הוא דבר גדול. אם האדם הוא דבר גדול, אז גם האדם שיושב מולי, ראי, שמולי, הוא גם דבר גדול. אתן לו משלוח מנות. זה רעיון שאני מנסח אותו באיזה ניסוח שלי, אבל אני חושב שזה רעיון פלאי.
זה כותרת המשנה של התנך, שאלוהים מתעניין באדם, כי האדם הוא הדבר הגדול. אנחנו מאמינים שהאדם, אתה יודע, היום בגישה המדעית, לומר שהאדם זה זהבה כוכבים, אבל באמת, בתוך האמונה הדתית שלנו, האדם וכל אדם. לא אני, אלא כל אדם בעולם הוא דבר גדול. כל אדם הוא צלם אלוהים, שזה חידוש של היהדות. כן? שאין קסטות, אין מעמדות, אלא כולם שווים בפני האלוהים, כולם בריאותיו, כולם שווים, לכולם יש פוטנציאל דומה. הרמב״ם לדוגמה ניסח את זה מאוד יפה, כל באי העולם. עכשיו מדברים הרבה על שבט לוי, נכון? מי זה שבט לוי? אז החברה החרדית טוענת שהם שבט לוי, אבל הרבה לא שמים לב מה הרמב״ם כתב כאן. הרמב״ם כותב, ולא רק שבט לוי, אלא כל אחד מבאי עולם, בין יהודי בין גוי, בסוגריים, שנדבה רוחו אותו, והוא החליט להתקדש, הרי הוא יהיה חלק השם, והשם יהיה לו חלקו לדורי דורות. זאת אומרת, שיש לכל אדם, בכל מקום, את האפשרות להיות משה רבנו. שזה דבר, זה אמונה הכי גדולה באדם שיכולה להיות. ומתוך כך אנחנו גם מאמינים בחברה. לכן חג פורים הוא חג מאוד מאוד חברתי. משלוח מנות אמרת, מתנות לאביונים, אנחנו עושים את זה עם עוד אחרים. יש עוד מצווה אחת, אני אתן לך הערה קטנה, חייב אדם לבסום בפוריה. חייב אדם להתבסם בפורים. עד שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כולם מתרגמים את לבסומה מלשון להתבסם. מה זה להתבסם? להשתכר. כשאדם משתכר, הוא דואג רק לעצמו, הוא לא דואג לחברה. רבי יוסף משאש אומר שלבסומה זה לא להתבסם, אלא זה פועל יוצא. לבסם אחרים. חייב כל אחד מאיתנו לבסם אחרים, דהיינו להעניק לאחרים שתייה, ולא להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, לא להבדיל, זה כל הזמן אני אוהב אותו, הוא ברוך מרדכי.
הבקבוק פתוח והיד מוזגת.
בדיוק, גם למי שהוא האמן בעיניך, הוא ארור, אתה כל השנה לא מסתדר איתו, תמזוג לו כוס יין. תיתן לו גם, תצרף גם אותו.
כלומר, זאת תכלית הנדיבות, כן? בדיוק. התגשמות הנדיבות באופן מלא.
כן.
אני רוצה לסיים בסיפור על תחפושות. לא דיברנו כל כך על עניין הזה. כן דיברנו בעצם, כי איך הדברים מתחפשים, אולי המציאות מתחפשת, האל מתחפש. סיפור ש... כמה אנשים הזכירו לי אותו בפורים הזה, וזה סיפור של רבי נחמן מברסלב, שאנחנו הזכרנו אותו בחלק הקודם של שיחתנו, עד כמה שרבי נחמן מברסלב מבחינתו, כן, השמחה זה עבודה, ואם אתה צריך להתחפש בשביל לשמוח, כי רק ככה תצחיק את עצמך, או תצא מעצמך, תתחפש, ואם אתה צריך לרקוד, תרקוד. והעניינים האלה הם מאוד עמוקים אצלו. הסיפור על אותו, אני חושב שזה רב, שהיה צריך לגייס כסף לקהילתו הענייה המרודה, והוא נפגש באיזה נגיד, איש עשיר מאוד, ואמר לו, אתה יכול לתרום לי כסף לקהילה, וכנראה אותו איש עשיר לא בדיוק היה חובב של הרב או של הקהילה, אמר לו, אני אתרום לך, אבל בתנאי שאתה תלבש בגדים של כומר, אולי זה היה איזה יהודי שקרוב כבר אצל הנצרות, אתה תלבש בגדים של כומר ותסתובב ברחובות העיר. אני אשפ... כן, איזו השפלה, הדפה. והרב אומר, אם זה בשביל, כן, להביא מזור לקהילתי הענייה, בבקשה, אני אלבש גם אלבש, מתלבש ככומר. ובסוף ימיו של הרב הזה, כשהוא הולך מן העולם, קוברים אותו בבגדי הכומר האלה, והרגל אחת שלו נותרת בחוץ. כלומר, היא נותרת בלי הכיסוי של בגדי הכומר, ולכאורה אחר כך, כן, זה מיתוס כזה, כשפותחים את הקבר, רואים שכל גופו נותר בלי פגע מלבד הרגל, שרק היא הייתה מחוץ לבגדי הכומר, כאילו בגדי הכומר שמרו עליו. עכשיו, איך אני מבין את הסיפור הזה? זה שהוא בא להזכיר לנו שזה רק מלבוש. אם בגדי הכומר הם מסמלים את מה שאתה מוכן להקריב עבור הקהילה שלך, אז הם הדבר הכי קדוש. זאת אומרת, כדי לראות את האמת, צריך קודם כל לדעת לסלק מאיתנו את מה שאיננו אמת, את משהו העמדת פנים. במובן הזה, אולי אנחנו גם בתקופה כזאת, אחר השביעי באוקטובר, שהרבה העמדות פנים, חלקם ירדו, חלקם לא ירדו, אולי אפשר לקוות שהחברה הישראלית תצליח לצאת, זה בוודאי לא בקלות בחברה הישראלית, מהעמדות הפנים שלה, ולראות מה האמת.
נכון, וזה מה שמקיים את הגוף. אתה יודע, זה מעניין, כי רבי נחמן בטח הוא יודע את דברי רבי חיים ויטל, שהגוף זה המלבוש של הנשמה. זאת אומרת, הגוף זה תחפושת של הנשמה. הגופים שלנו זה סך הכל, כי נשמה לבד, אי אפשר לראות אותה. אז לובשים גוף. זה הרעיון הראשוני, אולי בספר שערי תשובה של רבי חיים ויטל. ועל הגוף הזה אתה לובש עוד תחפושת. ואם התחפושת הייתה למטרה טובה, אז התחפושת ששומרת על התחפושת, הכיסוי ששומר על הכיסוי, זה בגד הכומר ששומר על הגוף של אותו רב, שבטח היה תלמיד חכם וקדוש וצדיק, זה מה שישמור אותו. זה מה שישמור אותנו, אם אנחנו נלבש על עצמנו גם תחפושת. מה זה תחפושת? אני מחליט שמעכשיו אני אדם אחר. זה מאוד קשה לנו, אתה יודע, כי אדם מרגיש שאני לא ראוי לגדולה, אני לא ראוי להיות ג'נטלמן, אני לא ראוי פתאום מחר לדבר על אהבת ישראל. אני לפני השביעי לאוקטובר הייתי במאבקים, נסעתי כרזות נגד הקבוצה השנייה. בוא נהיה אמיצים, בוא נצא מכל התבניות הללו. בוא נרים כרזות אחרות, בוא נתלבש בבגד של אחדות, גם אם זה נראה לנו תחפושת. בסוף זה ישפיע גם בתוך, בפנים. אתה יודע, הרבה אנשים רוצים להיות קוהרנטים, מאוד ישרים. אז מה שיש להם הם אומרים, דוגרי. וזו הבעיה של הישראלים, בדוגרי הזה. כי כשאומרים דיבורים חריפים ודוקרים, בסוף הופכים להיות כאלו. בואו נדבר דיבורים יותר טובים. אפילו שזה יהיה לנו חיצוני, זה לא יהיה לנו פנימי, לאט לאט זה ישפיע גם כן על הפנימי. זה לא אומר לטשטש את ההבדלים, זה לא אומר לא לדבר דברים של אידיאולוגיה. זה ודאי, הכל טוב. אבל בנעימות, ללבוש תחפושת של נעימות, לברך את הדברים בנעימות, זה ישפיע עלינו לטובה.
ואני רוצה לסיים עם שיר של פנחס שדה. פנחס שדה בשנה
הזאת. אתה יודע שאני אוהב אותו כנראה, טוב.
כן, האמת היא שאמרת לי את זה פעם, שאנחנו חולקים אהבה לפנחס שדה. בשנה הזאת זה בעצם שנת ה-30 ללכתות, נציין את זה באש זרה. והייתה לו אהבה גדולה לרבי נחמן, והייתה לו, ובכלל הייתה לו אהבה גדולה לסיפורים שאני, אפשר לראות בהם פורימיות, יש לו ספר שקוראים לו ספר הדמיונות של היהודים, והוא אוסף שם סיפורים מרוסיה ופוילין ובבל וטוניסיה ואפגניסט, סיפורים יהודיים מכל העולם שאתה רואה איך יש בהם תמיד יסוד של התחפשות, זה תמיד סיפור על איזה רב שמתחפש לקומר ועל איזה אני שמתחפש למלך, זה מאוד בולט בתרבות שלנו, אבל אני דווקא רוצה להביא שיר שלו, ואני לא אקרא אפילו את כולו, כי אני רוצה להביא את השיר שלו מצד ההומור שיש בו, יש איזה הומור גדול לפנחס שדה, ואנחנו ככה בירושלים ושושן פורים, ובזה נסיים, אני עודה לך מאוד שבאת לאולפן הזה, חכם דוד מנחם.
תודה רבה, החכמתי מאוד.
להחכים את החכם, אגב יש משהו כל כך יפה במסורת הספרדית הזאת של חכם ולא רב, הרי רב זו מילה עם כל חשיבותה, אני לא רוצה למעט את חשיבותה, של ריבונות.
כן.
ויש בה תמיד איזשהו כוח שלטוני, והמילה חכם אומרת, החוכמה תדבר בעד עצמה, כן?
כן. יש, חכם צבי, היה דווקא חכם אשכנזי, וקראו לו חכם צבי, אמרו לו, מה קרה? אתה נוטל לעצמך תואר של ספרדים. אז הוא אמר, החוכמה תחיית בעליה, כך כתוב, ולעומת זאת הגמרא אומרת, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. אז עדיף להיות חכם ולא רב, גם חכם זה גימטריה חיים.
ואתה בזה ממשיך מסורת, כן?
האמת, אני לא התכוונתי לזה, פשוט חברים הדביקו לי את זה, אני אף פעם לא אמרתי להם איך לקרוא, כמה חברים שלי בנחלאות ובמקור ברוך, ככה קראו לי בבתי הכנסת, בית אבי חי שמעו על זה, הדביקו את התואר הזה, וזה נשאר, אבל נקווה שנדבק בחיים.
אז לך, חכם דוד מנחם, אני אקדיש כמה שורות מתוך למצוא מקום חנייה ברחוב אגריפס. רק השם הזה, למצוא מקום חנייה ברחוב אגריפס. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. עכשיו, פנחס שדה מוצא מקום חנייה ברחוב אגריפס. נוסעים היינו אז בפולקסווגן הבהיר שלך. מדירתך בקטמון אל מרכז העיר. סמוך לטרסנטה אמרת בדאגת מה. אני אנסה למצוא מקום חנייה ליד אריאל, חנות הספרים ברחוב אגריפס, מול הקולנוע. אלא שאיני יודעת אם נצליח. ואני חיבקתי קלות את כתפך ואמרתי, נו באמת, הלא כתוב בפירוש בישעיהו, הוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.